הם עולים מאוד מהר על האונייה, הם מאוד מיומנים בזה, וברגע שהם באונייה עם נשק חם,
הם פשוט חוטפים את הצוות?
נחטפו אוניות, נרצחו אנשים, שולם כופר, גם במיליוני דולרים, אבל למיטב ידיעתי זה לא קרה לאף אונייה ישראלית עם צוות ישראל.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את אלכס גרסון, רב חובל שנים ארוכות והיום עמית מחקר במרכז למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. שלום ענת.
שלום גיא, איך מזג האוויר אצלכם?
הייתי השבוע בעיקר בניו יורק, בסוף השבוע היה מזג אוויר פנטסטי, אבל ביומיים האחרונים התחיל כמובן גשם, אבל בינתיים זה הכל סביר, עדיין לא התחיל הקור הגדול, זה עדיין סתיו.
יפה, בזמן שאתה בילית לך בניו יורק, לנו הייתה עדות של אבי ברגר על אלי קמיר בפרשת תיק 4000, אילון מאסק יוצא נגד מס עשירים, יש מתקפת סייבר על בית חולים הלל יפה, כל מיני דברים קטנים, בקיצור מעניין פה.
טוב, אז אני לא אוהב את הגישה שלך, ענת, בילית לך בניו יורק, לא ביליתי בניו יורק, עבדתי, כמובן שלא, ועל כל הדברים האלה שציינת, עקבתי, אפשר לדבר עליהם, גם על...
מה אתה חושב על זה שאילון מאסק יוצא נגד מס עשירים?
תראי, אילון מאסק... זה סיפור די מדהים מה שהיה השבוע עם אילון מאסק. אם את זוכרת, לפני שנה, בשיא הקורונה, חברת השכרת הרכב הרץ הודיעה שהיא נכנסת לפשיטת רגל. אוקיי, הגיוני, היה לה הרבה מאוד חוב, והקורונה בעצם עצרה את כל העסקים. אבל היא יצאה מפשיטת הרגל הזאת, וזאת חברה גדולה, הרץ, 15 מיליארד דולר שווי, שלשום בבוקר הודיע הרץ שהיא מתכוונת שנה הבאה לקנות 100 אלף מכוניות מטסלה עד סוף השנה. ומה הייתה התגובה? התגובה הייתה שמניית טסלה עלתה ב-12%. כלומר, היא הוסיפה באותו יום משהו כמו 100 מיליארד דולר לשווי השוק שלה ועלתה לשווי של מעל טריליון דולר. למה כל העסק הזה מצחיק? בגלל שבעצם הרץ, שלפני שנה הייתה בפשיטת רגל, וכל השווי שלה 15 מיליארד דולר, מודיעה שהיא הולכת לקנות רכבים של טסלה, ובתגובה טסלה השווי שלה עולה ביותר מ-100 מיליארד דולר. שזה מראה עד כמה הסנטימנט סביב מניות טסלה היום הוא מטורף לחלוטין ומנותק ומכל מציאות כלכלית.
ואילון מאסק רוצה לשמור את הכסף לעצמו, אתה יודע, לא...
תראי, אז זהו, אז אילון מאסק, תראי, זה שהוא רוצה לשמור את הכסף לעצמו, זה בסדר, הכל על הכיף, כל אחד רוצה לשמור את הכסף לעצמו, ולכן לא צריך להתייחס בכלל ברצינות לזה שאנשים כמו אילון מאסק מסבירים שאסור לעלות עליהם את המיסים. אבל החלק המשעשע הוא, זה שלאילון מאסק היה גם נימוק, מדוע... אסור להעלות את המס על המיליארדרים, על מיליארדרים כמו, והוא כרגיל, הדרך שבה הוא מתקשר, זה באמצעות הטוויטר, והוא כתב בטוויטר שלו, מי מקצה את המקורות במשק יותר טוב, הממשלה או הסקטור הפרטי? כלומר, אילון מאסק או ממשל האמריקאי? וזה מאוד מתוחכם הדרך שבה הוא ממסגר את זה. אז מה שצריך כמובן להזכיר למאסק, הוא יודע את זה, אבל להזכיר למאזינים, הוא שבעצם טסלה, החברה הזאת, היא מאוד מצליחה, אבל היא קיימת אך ורק בגלל הקצאת מקורות של הממשלה. כמו שאנחנו יודעים וכמו שאנחנו זוכרים ששמענו בפודקאסט, למעשה בפודקאסט השני שעשינו כאן לפני שנה, התראיין פה בחור ישראלי שהיה מנכ"ל בתקופה קצרה של טסלה, זאב דרורי, והוא סיפר לנו על היום הזה שבו הוא ואילון הגו את הרעיון הזה למכור את הסובסידיות שטסלה מקבלת מהממשלה. עכשיו צריך להבין, ב-12 החודשים האחרונים טסלה קיבלה סובסידיות מהממשל האמריקאי ומכרה אותם לחברות רכב אחרות בהיקף של 1.2 מיליארד דולר, שזה בעצם רוב הרווח שלה. טסלה לא הייתה בכלל שורדת את השנים הקשות שהיו לה אלמלא סובסידיות מטורפות. ומה שעוד מצחיק הוא שזה לא סיפור של ההיסטוריה, אלא שבתוך התוכנית התקציבית הגדולה של ג'ו ביידן, יש סעיף שאומר שאת הסובסידיות הגדולות שטסלה ויצרניות מכוניות חשמליות מקבלות, הסובסידיה הזאת שהייתה אמורה להסתיים, כי הרעיון היה שנותנים את הסובסידיות האלה רק בהתחלה לתעשיית ינוקה. ואמרו, אוקיי, טסלה היא חברה חדשה, צריך לעזור לה, חברות הרכב זה צריך לעזור להם. הולכים להאריך את הדבר הזה עד 2030. כלומר, ביד אחד אילון מאסק מקבל סובסידיות עתק מהממשל האמריקאי, וביד השנייה הוא מסביר לנו שצריך לתת רק לאנשים כמוהו להקצות את המקורות, ולכן אסור להטיל מיסוי על המיליארדרים.
בקיצור גיא שישלם את המיסים ולא יבלבל את המוח. טוב, בוא נחזור לסתיו. פה ממש כבר מרגישים אותו, וזה באמת מאוד כיף, כי זאת העונה האהובה עליי, יש לי יום הולדת בה. הרוח הקרירה בערב, הגשמים המאוססים, אפילו הריח המיוחד של הסתיו. הדבר היחיד שקצת חבל הוא העובדה שאין יותר ים, אי אפשר ללכת לים, או לפחות אי אפשר לשחות בו, עד הקיץ הבא, ואני מאוד אוהבת את הים, ואני רוצה לשאול אותך גיא, האם אתה אוהב את הים?
אני מאוד אוהב את הים, עברתי בים את חלק גדול משנות העשרה שלי, למעשה הספורט היחיד שהתמדתי בו היה גלישת רוח, אבל זה היה לפני הרבה מאוד שנים כמובן.
וואי גיא, אמרתי שהפתעת, הייתי בטוחה שהגלישה היחידה שלך תהיה באינטרנט.
טוב, לא היה אינטרנט
להזכיר לך. נכון, נכון, אבל אתה יודע שלפחות העברת את...
למזלנו אגב.
אני לוקחת את זה צעד אחד קדימה, אחרי ששמענו שאתה אוהב את הים, ואני רוצה להציג לך סיטואציה. תאר לעצמך מצב שבו אתה תקוע בלב ים, ימים ארוכים, על אונייה, בלי לדעת מתי תוכל לרדת ממנה, מתי תגיע ההספקה, בלי יכולת לקחת יום חופש, לראות את המשפחה, החברים. היית שורד את זה?
לא, א', לא נראה לי שזה מתאים לי, אבל בקטנה מאוד זה קרה לי לפני הרבה מאוד שנים, ומעשה שהיה כך היה, זה סיפור משנות מסוף שנות ה-70. האמא שלי סבלה הרבה מאוד שנים מפחד נוראי מטיסות. וכאשר רצינו לנסוע לחול, אז אנחנו התפצלנו לשניים. אח שלי טס עם אבא שלי במטוס, כמו שרוב אנשים עושים, שהם נוסעים לחול, ואני לעומת זאת עליתי שבוע ימים קודם עם אמא שלי מחיפה על אונייה כל הדרך לאיטליה. כילד זו הייתה חוויה די משמעותית עבורי, בעיקר משום שבדרך חזרה מאיטליה באחת הפעמים נפלתי באונייה, שברתי את כל השיניים הקדמיות, וכמובן לא היה אפשר לטפל בזה ממש על האונייה, והייתי צריך לחכות כמה ימים עד שהגענו, בלי שיניים למעשה, עד שהגענו חזרה לחוף לרופא שיניים. אז זאת החוויה הימית שלי.
גיא, אתה, שאתה מלא הפתעות היום, אני חייבת לצייר לך שגם לי נשברו השיניים כשהייתי ילדה, אבל את זה נשאיר לפעם אחרת. העניין הזה של להיות מבודדים בלב ים הוא נחלתם של מאות אלפי ימאים שנתקעים בימים האלה בפקקי ענק בכניסות לנמלים, והם נשחקים מהבידוד הכפוי. בכתבה שפורסמה השבוע בבלומברג, סיפרו המעסיקים שלהם על החשש שתהיה לזה פגיעה על הנפש של הימאים. הימאים בינתיים משחקים כדורסל, פינג פונג, מה שיש באונייה, חלק הביאו גיטרה מהבית והם שרים ביחד, מנסים איכשהו לשרוד, אבל זה לא יוכל להמשיך ככה.
כן, זה צד אחד של השיבושים שיש היום בשרשראות ההספקה בעולם, שנובע מעלייה גדולה מאוד בביקושים לשינוע ימי, לעומס על חברות הספנות, על נמלים וגם לעליית מחירים. השיבושים בשרשראות ההספקה הם אולי אחד הסיפורים הכלכליים הגדולים ביותר של השנה האחרונה. הם נובעים בין השאר משינוי חד בהרגלי הצריכה של העולם בעקבות הקורונה, מעבר מצריכת שירותים, כמו נניח טיסות או מסעדות, לרכישת מוצרים, בעיקר אונליין כמובן, כמו ריהוט, מחשבים ועוד הרבה דברים אחרים. והתוצאה היא לא רק מחסור בסחורות, למשל כמו המחסור שיש במכוניות חדשות בכל העולם, אלא גם עליות מחירים חדות, והשאלה היא האם מתחיל גם עידן של אינפלציה. בארצות הברית כבר בחודשים האחרונים יש מי שמיהר להעריך שג'ו ביידן יקרוס בפופולריות שלו בשנה הקרובה בעקבות עליות המחירים, ואולי אפילו זה יעלה לו בנשיאות.
טבעונים מספרים על המתנה מאוד ממושכת של האוניות, שמגיעה לכמעט חודש ימים בנמל אשדוד, קצת פחות מזה בחיפה, למרות ששם נפתח באחרונה נמל פרטי חדש.
ענת, האינסטינקט הוא כמובן לקפוץ ולראות בזה עוד ביטוי לשחיתות ולכישלון של הנמלים הישראלים, אבל חשוב להגיד, כרגע זה קורה בכל העולם. בארצות הברית, למשל, עומדות עכשיו מחולות עם 30 מיליון טונות מחוץ לנמלים העיקריים, ומחכות שיפרקו אותם.
נכון, גיא, למרות שעדיין אפשר מאוד להתייעל בנמלי הים של ישראל. אבל כדי לדבר על הצד של הימאים הפעם, ועל מה שקורה בתחום הספנות ובנמלי הים, הזמנו לאולפן מישהו שהוא גם וגם וגם. אלכס גרסון הפליג באוניות צי הסוחר במשך 28 שנים, מהם 20 שנה בדרגת רב חובל בכל סוגי האוניות. כשעלה ליבשה ב-1998, הוא התחיל לעבוד ברשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה. הוא שימש במשך 18 שנים כנציג של מדינת ישראל בארגון הימי הבינלאומי. יש לו התמחות מיוחדת בחקירת תאונות ימיות, ובשלוש השנים האחרונות הוא עמית מחקר במרכז למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה.
אנחנו נדבר איתו על החיים בים, על השיבושים בשרשרות האספקה בשנה האחרונה, על אולי גם על מתקפות טרור על אוניות, על חברות הספנות שמרימות את המחירים פי 3-4 ופי 5 בשנה האחרונה, וכמובן השאלה הכי חשובה לרבים עכשיו, לתעשיינים, יבואנים, בעצם לכולנו, מתי הפקק המטורף הזה ייגמר, ונתחיל לראות גם את הסחורה מגיעה וגם ירידה במחירים.
כן, נדבר על כל זה, ואיכשהו כמו שאני מכירה אותך, נגיע בסוף גם לפייסבוק.
לא, על פייסבוק אנחנו צריכים לדבר בנפרד השבוע, אבל אין סיכוי. זה לא קשור, לא נבזבז את הזמן של האורח שלנו עם האירועים האחרונים בפייסבוק, נדבר על זה לסוף הפודקאסט.
אוקיי, אז שלום אלכס.
שלום, שלום, נעים מאוד.
פספסנו משהו בפתיח, או במילים אחרות, אתה יכול לספר לנו משהו על הקריירה שלך שלא דיברנו עליו?
טוב, אני בוגר בית ספר לקציני ים, כמובן משם שירות צבאי בחיל הים, שירתתי בבסיס רס סודר, סיני הייתה עוד בידינו, ספינת סיור קטנה, ומיד אחרי השחרור שלי עליתי לים, ומשם כמו שהצגת אותי.
אתה יודע, ואת, בעצם היית במשך ימים ארוכים על אוניות בלב ים, ואני רוצה לשאול אותך אם אתה יודע או יכול לספר לנו מה עובר על הימאים בימים האלה.
פעם האוניות היו יותר קטנות, אבל החברות באונייה הייתה הרבה יותר אישית ופנים מול פנים, כי לא היה וידאו ולא מחשבים ולא שום דבר כזה, אז זה היה מה שנקרא פלברה אצל הימאים. להתקשקש אחד מול השני על איזושהי כוסית ולהעביר את הזמן. היום העולם השתנה לחלוטין, כל אחד לעצמו, בתא שלו, הימים מתארכים, בחורף האונייה הרבה פעמים לא יכולה להיכנס לנמל בגלל מזג האוויר, היא משוטטת בחוץ, הספקה לפעמים נגמרת, אבל מי שנועד להיות ימאי הוא יודע לעמוד בדברים האלה.
מה הכי קשה? הניתוק מהמשפחה או התחושה הזאת שאתה לא נמצא על יבשה?
ניתוק מהמשפחה הוא בוודאי לא קל. זה שאתה מתנדנת כל הזמן זה לא כיף גדול. קשה לפעמים לישון ולאכול, אבל ימאי, מקצועי כמובן, צריך לעמוד בדברים האלה. כשאתה קצין זוטר, החיות לא כולה על הכתפיים שלך, אז אתה עובר על זה איכשהו. כשאתה נהיה רב חובל ושלום הצוות, ההספקות, הביטחון, הבטיחות, הכל על כתפיך, זה לא פשוט, זה מתח גדול, אבל גם לזה מתרגלים.
דיברנו קודם על זה שיש באמת המון פקקים בנמלים, דיברנו על נמלי ישראל, שאתה בטח מכיר מקרוב, ואני רוצה בכל זאת לשאול אותך, איפה הנמלים הכי פקוקים בעולם? איפה היה, היו מקומות שבאמת היה שם חוסר יעילות מטורף?
ישראל.
ישראל זה המקום הכי...
ממה שאני, תראי, היו שש שנים יפות, שהפלגתי רק באיים הקריביים בחברת מנו, אלה שתי אוניות קטנות, וזמן בקריביים הוא זמן מאוד גמיש. אבל האונייה בנמל, ואתה יכול לצאת, אז זה לא מפריע.
אז אלכס, אני ניסיתי בתחילת הפודקאסט הזה להגיד, טוב, לא נחזור לסיפורים הרגילים על הניהול הכושל של הנמלים בישראל, ועל הוועדים המושחתים של הנמלים, ועל החוסר יכולת של הממשלה להתמודד עם נמלי ישראל, ואמרתי, בוא, הפעם יש משבר עולמי, וכמובן שטעיתי, ישראל באמת מתנהלת הכי גרוע מול המשבר הימי הזה?
תראה, אני לא יודע אם הכי גרוע, אני לא בדקתי כל נמל ונמל בעולם, אבל אין ספק שהיעילות בנמלי ישראל היא לא מהמשובחות. המצב עכשיו הוא מצב חריג ביותר.
כשאתה אומר מצב חריג ביותר, אני רוצה להבין, כאחוז מגודל הכלכלה ומגודל השילוח הימי בישראל עכשיו באמת בחוץ, מספר האוניות שעומדות יותר גדול מרוב הנמלים בעולם?
ראה, מדינת ישראל מייבאת ומייצאת דרך הים 99% מכל סחורותיה. זה גם בגלל שהיא מדינת קצה במזרח הים התיכון, וגם מכיוון שהיא מבחינה גיאופוליטית. לכן הלחץ על נמלי הים הוא עצום, כי אין לנו אופציות אחרות.
כמה טון סחורה לדעתך מחכה עכשיו מחוץ לנמלים תקועה בשבועות בחודשים האחרונים?
הרבה מאוד אוניות שעומדות בחוץ, הן דווקא אוניות קטנות. האוניות הגדולות תמיד נותנים להם עדיפות לאוניות מחולה, מכניסים אותם ומנסים לפרוק אותם כמה שיותר מהר. אבל זה פוגע מאוד בבעלי אוניות שמביאים כל מיני סוגים של סחורות, לאו דווקא במחולות. זה תוקע אותם וגם גורם להם להפסדים מאוד גדולים. נמל המספנות בחיפה, שהוא נמל חדש יחסית והוא פרטי, מצליח לטפל באוניות ביעילות יוצאת דופן, אבל הוא רשאי בהתאם להסכם של הרפורמה לשנע אך ורק עד 5% מהסחורות שמשנה נמל חיפה, ויחד עם זאת הוא עושה עבודה מאוד יפה.
אז בנמל הממשלתי בחיפה ובנמל הממשלתי באשדוד כרגע תקועות מחולות והספקת הסחורה, הורדת הסחורה, פריקת הסחורה מתנהלת לה בעצלתיים?
הנמל החדש הפרטי, הממשלתי פרטי בחיפה, אני רואה אותו מהר הכרמל, אני חיפאי. אני רואה שבינתיים 90% מהזמן אין שם אף אונייה.
ובאשדוד מה קורה?
באשדוד אני חושב שהעסק מתנהל יותר טוב מאשר בחיפה, אבל זה עדיין, הפקק הוא כל כך גדול, שזה ייקח זמן, כי אני מסתכל, אני רואה שמחוץ לאשדוד עומדות כ-50 אוניות על עוגן.
אתה יודע, סיפר לי יבואן שמייבא בתפזורת, והמפעל שלו נמצא באשדוד, שיש אוניות שלא מוכנות לעגון בנמל אשדוד, אז הן עוגנות בחיפה, הוא מוציא מסעית מאשדוד לחיפה, פורק את הסחורה, מעמיס על המסעיות ומחזיר אותם לאשדוד.
כן, זה בהחלט דברים שקורים, ואני חושב שהם קורים בעיקר בגלל נמל המספנות, שהצליח בנושא של המלט, שבר את המונופול של נשר, הוא יצר בסיס לכל יבואני פלדה למדינת ישראל, שהוא גם מאחסן אותה וגם משנה אותה ביתר לכל היבואנים בארץ, ועוד כמה תחומים, והוא משמש גם כנמל שמשרת את כל האופשור, את כל השדות ה...
נכון, אבל זה קודם כל נובע מחוסר העילות בנמל אשדוד. אני מניחה שכל הכבוד לנמל המספנות, אם באשדוד זה היה יעיל, הם לא היו פורקים את זה בחיפה ומנסים לאשדוד. אני רוצה לפתוח את זה קצת איתך. תוכל למפות לנו את כל הנקודות בתובלה הימית שבהן יש שיבושים היום, איך זה מגיע או איפה השיבושים האלה ומה ההשלכות שלהם?
כבר הסבירו שבתקופת הקורונה, קודם כל בספנות, היה השפל מתמשך מאוד של משהו כמו 10 שנים. מאז האולימפיאדה בסין, שהיה ביקוש מטורף לאוניות ושילמו מחירים מטורפים, אוניות שקיבלו 150 אלף דולר ליום חכירה ירדו ל-5,000 דולר. וזה נמשך הרבה מאוד שנים, למרות שבדרך כלל בספנות יש עליות וירידות. כשפרצה הקורונה לחיינו, אנשים התחילו להזמין באופן מטורף סחורות ולא שירותים, ואז הצטבר שאין מספיק מחולות בעולם. חברות הספנות בתקופה שקדמה לקורונה לא בנו הרבה אוניות, ובבת אחת נוצר וקום. שלושת החברות הכי גדולות בעולם שמייצרות מחולות בסין, הן סיניות, הן מדברות שבשביל להדביק את הפער ייקח בערך עד 2023. זאת אומרת שצפויה לנו עוד שנה וחצי או שנה וקצת. וגם בעניין אוניות, הזמינו עכשיו הרבה מאוד אוניות, אבל לבנות אונייה זה לוקח שנה, שנתיים, זה סיפור מורכב.
זה קורה כמובן גם במערב, אני הסתכלתי בדיוק לקראת הפודקאסט על המניות של מרקס, החברה הדנית הכי גדולה מחוץ לסין, וראיתי שהמניה שלה שם דשדשה במשך שנים, סביב אני לא יודע מה, 3-4-5 דולר, ומאז הקורונה היא התחילה לזנק והיא כבר עומדת ב-15 דולר, כלומר מרקס הענקית מכפילה את השווי שלה פי 5 תוך כדי הקורונה.
אין דוגמה יותר טובה מחברת צים. צים הייתה קרובה לפשיטת רגל מוחלטת, והקורונה ממש הצילה אותה, כי צים מפעילה אוניות מחולה, זה בעצם הפורטה שלהם, ופתאום הגיעו חוזים וחכירה בסכומים של היום אוניית מחולות גדולה, לא ענקית אבל גדולה, מקבלת 100 אלף דולר ליום, לעומת 8,000 דולר לפני שנתיים.
כן, אז באמת צים אנחנו זוכרים שלפני בערך 10 שנים עמדה ערב פשיטת רגל ועשו תספורת גדולה למחזיקי האג"ח הישראלים, ועידן עופר הגדיל משמעותית את ההחזקות שלו במשבר הזה, ועכשיו החברה כבר בשווי של 5-6 מיליארד דולר בעקבות הקורונה.
כן, נכון, אז היו חברות שבאמת עלו עכשיו על הסוס, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך, אני קראתי רק היום, שעכשיו בנמל לוס אנג'לס, שהוא הנמל הכי גדול בארצות הברית, האוניות צריכות לשלם על כל מחולה שנמצאת בחוף 100 דולר ליום לכל מחולה. זאת אומרת, הנמלים מתגוננים בצורה, כי יש להם עוצמה, כדי להפחית את איכשהו לייעל את הפריקה והטעינה בנמלים. אני לא יודע אם זה יעבוד, אבל זאת סנונית ראשונה.
אתה יודע, תמיד חשבנו ששודדי ים זה משהו שנמצא רק באגדות. אבל הים הוא זירה מאוד סוערת, שיש בה מלחמות על רכוש וגם מלחמות בין מדינות עוינות. בשנה האחרונה היינו עדים לכמה מתקפות כאלה, על אוניות שנמצאות בבעלות ישראלית, אפילו בשרשור. ואני רוצה לשאול אתכם, אתה יכול קצת לספר לנו על המלחמות האלה, ואם חווית בעצמך בתור רב חובל איזושהי מתקפה.
אוניות ישראליות הן חמושות, בתנאי שיש מספיק ישראלים באונייה. אמנם נשק קל אוטומטי, אבל אם מדובר על פיראטים, ברגע, קודם כל הצוותים שלנו מאוד ערניים, אנחנו למודי ניסיון בדברים האלה, וברגע שמתקרבת איזו סירה חשודה ויוצאים ומראים להם את הנשק או יורים כמה כדורים באוויר, הם מסתובבים כי הם מחפשים טרף יותר
היה,
קל.
היה לך מקרה כזה?
היו לי כמה וכמה מקרים
איפה
כאלה.
איפה זה קרה למשל?
בים סין הדרומית. היום דרך אגב ההוטספוט הוא דווקא מערב אפריקה, לא סומליה ומפרץ עדן כמו שהיה קודם.
מי זה הפיראטים? באיזה אוניות הם מגיעים? איך הם...
הם, יש להם כל מיני פטנטים. הם לא באים באוניות. לפעמים יש להם ספינת אם יותר גדולה, שיוצאת אפילו כמה מאות מיילים הרחק מהחוף. שם הם מורדים סירות מנוע מהירות מאוד, שאונייה לא יכולה לברוח מהם. באים בדרך כלל מכיוון הירקתיים. ספנות העולמית המציאה כל מיני זרנוקי מים וגדר טייל. אבל באיזשהו שלב, למרות התנגדות ראשונית מאוד חזקה של ארגון הימי הבינלאומי, התחילו לעלות גם צוותים חמושים באזורים מסוכנים. עכשיו, כשאת מדברת על מלחמות, אז כשיורד קומנדו איראני מהליקופטר, אין שום אפשרות לא לרב החובל ולא לאונייה, אנחנו לא לא בנויים להתגונן מדברים כאלה, אבל...
כמה חששת מזה כשהיית רב חובל? כמה?
הקטע האחרון של הפגיעות באוניות שהן בבעלות ישראלית, הן לא אוניות ישראליות, צריך קצת להבחין. כל הקטע הזה של מה זה אונייה ישראלית הוא קצת מורכב. הוא יכול להיות בדגל זר, והוא בכל זאת יכול להיחשב כאונייה, בהתאם לדיני הספנות. המקרים האחרונים, אנחנו לא נחשפנו לזה, אנחנו נחשפנו לדברים יותר קטנים, ואנחנו ידענו להתגונן.
אז הם עולים, הפיראטים האלה עולים על האוניות בהפתעה, או שאתה פשוט רואה שהם תוקפים אותך ואתה לא יכול לעשות שום דבר?
אנחנו כן יכולים לעשות, יש לא מעט אוניות שלא ידעו מה לעשות, הם עולים מאוד מהר על האונייה, הם מאוד מיומנים בזה, וברגע שהם באונייה עם נשק חם,
הם פשוט חוטפים את הצוות?
יש באונייה, בכל אונייה היום מה שנקרא סיטדל. זאת אומרת, כאילו אזור שאתה יכול לנעול את עצמך שם מבפנים, באיזשהו מקום שעשוי מפלדה, ולכאורה הם לא יכולים להיכנס, אבל זה שטויות, כי כמה זמן אנשים יכולים להחזיק מעמד באיזה מקום קטן סגור כזה, בלי מים ובלי אוכל וכולו וכולו. נחטפו אוניות, נרצחו אנשים, שולם כופר, לפעמים גם במיליוני דולרים, אבל למיטב ידיעתי זה לא קרה לאף אונייה ישראלית עם צוות ישראלי.
אלכס, הכוח הכי משמעותי בתובלה ימית ובכלל במסחר בינלאומי, הכוח הכי עולה הוא כמובן הסינים. ארצות הברית הולכת ומאבדת כבר כמה עשרות שנים את היכולת לייצר חלק אדיר מהמוצרים שהיא צורכת, והכל הרי, כל הייצור עובר בהדרגה לסין ולמזרח. תאמר לי, הקרבות סחר בין ארצות הברית לסין שראינו בשנים האחרונות, לדעתך תרמו איכשהו למה שאנחנו, לתופעות שאנחנו רואים עכשיו, לבעיות בשרשרות האספקה?
ייתכן, כי מרכז הכובד בכלל עבר למזרח הרחוק, אבל עדיין הקונסומס הגדולים זה אמריקה ואירופה, כי הם צריכים לייצא למישהו את הפרודוקטים שהם מייצרים, ולכן יש להם שליטה מאוד חזקה בתחום הסחר הימי הבינלאומי. חמשת הנמלים הכי גדולים בעולם היום זה נמלים סינים, לכן הם שולטים גם בנושא של הנמלים.
גם במחולות.
וגם במחולות וגם במוצרים. מבחינת אוניות סיניות, אני לא חושב שהם איזשהו מרכיב משמעותי בסחר הבינלאומי.
והדרך שבה הסינים מנהלים את הנמלים שלהם, היעילות שם, איך היא בהשוואה ליעילות במערב?
וואו. תראה, יש גם נמלים טובים במערב, למשל רוטרדם, פליקסטוב, בלגיה, נמל מצוין, וכמובן סינגפור והונג קונג. אבל הונג קונג אפשר להגיד שזה נמל סיני, אבל זה לא נמל סיני. היעילות שם פנטסטית, וכמובן אצל היפנים היעילות היא פנטסטית. אני חושב שנמלים אירופיים כן מתחרים מבחינת היעילות בנמלים הסיניים.
הסינים הם בעצם שותפים בנמל חיפה, בנמל הפרטי בחיפה.
הם קיבלו את הנמל לניהול ל-30 שנה, אם אני לא טועה.
קיבלו את הזיכיון.
זיכיון, כן, לניהול הנמל. הנמל הזה יהיה מאויש במעט מאוד אנשים בהשוואה לנמל סטנדרטי.
אבל עדיין יהיה להם המון מידע על התנועה לישראל וממנה.
כן, לכן גם אצלנו באוניברסיטה, הבוס שלי, שאול חורב, יצא באופן מאוד נחרץ נגד זה שישראל מקימה נמל סיני, איכן שנמצא בסיס חיל הים הראשי הגדול עם כל הצוללות והכל, וגם האמריקאים, אנחנו חתומים על הסכם שיתוף פעולה עם מכון הדסון בארצות הברית, ראה את זה בעין מאוד לא טובה, אבל אני חושב שישראל כבר לא הייתה יכולה לסגת מההסכם הזה. הטענה שאנחנו טענו שלא היה מערך מסודר של החלטות ברמה ממשלתית כדי למסור נכסי צאן ברזל כאלה לידי הסינים.
הם פשוט לא הצליחו להתמודד עם הנמלים הוותיקים, והם יצאו לדרך עם נמלים חדשים. אתה יודע, הייתי שם בסיור בנמל החדש, וכשדיברנו על סין, אמרו לנו, תקשיבו, כל מי שיעלה למעלה לקרמל יוכל לראות מה קורה, זה לא שמקבלים איזה...
זה לא מדויק. אנחנו לא יודעים שהם בנו את הנמל, והם הביאו את המנופים, והם הביאו את כל הציוד, אף אחד לא יכול לדעת מה נמצא בציודים האלה, ובתוך כדי הבנייה, יש חששות, אני לא יכול להגיד בוודאות שהן מוצדקות, אבל יש חששות.
מה בדיוק החשש? מה יקרה שם בדיוק? הם יקימו שם בסיס צבאי? ממה אנחנו חוששים?
לא, בסיס צבאי הם לא יכולים להקים שם, אנחנו לא סרילנקה, הם עשו את זה בסרילנקה, בנו להם נמל חדש, והסרילנקים גילו שפתאום עומדות שם אוניות מלחמה סיניות, זה לא יכול לקרות אצלנו, אבל הם יכולים לשבת על כל התדרים של חיל הים, של הצבא, של חיל האוויר, אני לא מומחה צבאי עד כדי כך. אבל עובדה שיש חששות, והאמריקאים גם היום אחרי שזה כבר פי הקומפלי וזה עובדה, בשטח גם היום הם מאוד לא מרוצים מהנושא הזה.
בעידן הסייבר באמת צריך לשבת בנמל חיפה כדי לקבל מידע, אי אפשר לעשות את זה מבייג'ין?
אני לא מומחה בסייבר, אני לא יודע לענות על השאלה הזו, אבל מה שאנחנו שמענו מראש המכון האמריקאי, אדמירל ראפהד, שהצי השישי התכוון לחזור לנמל חיפה, כנמל הבית שלו, ואחרי שנודע להם שעושים פה נמל בשליטה סינית, הם דירו את רגליהם.
כן, אז זה בעצם שוב השאלה הרגילה על הברית האסטרטגית ארוכת השנים בין ישראל לארצות הברית, לבין השאלה אם אנחנו רוצים גם להיכנס למיטה עם הסינים.
לא, זה לא, לא פשוט, ישראל יכולה להתעלם מענק כלכלי כמו סין. רציתי רק לציין שהים הוא היום אולי המשאב, אני לא יודע אם הכי חשוב, אבל מאוד חשוב למדינת ישראל. והציבור בארץ לא מודע לחשיבות של הים. נתיבי שייט פתוחים. ישראל זה טבור החמצן שלה. אם מישהו יחסום לנו את נתיבי השייט שלנו, בעצם 99% ממה שאנחנו צורכים ומייצאים בסכנה.
מי יכול לחסום את זה?
בן מחזור שלי היה מפקד חיל הים לשעבר, והוא סיפר שהוא זמן למצרים לחגוג יחד איתם את הניצחון של חיל הים המצרי במלחמת יום כיפורים, והוא היה מוקד הדהמה, מה זאת אומרת ניצחון? ואז האדמירל המצרי הסביר לו, אומר, אתם לא מבינים, תפקיד של חיל הים הוא לשמור על נתיבי שיט פתוחים. אנחנו שמנו צוללות ליד קפריסין, ליד מיצרי באבל מנדב, ולו רצינו, יכולנו לעשות לכם נזק גדול מאוד. הדברים האלה זה לא תמיד כמו שזה משתמע, כי דברים גם מתבררים בדיעבד.
אני רוצה לקחת את כל העניין הזה של הספנות צעד אחד קדימה, ולהסתכל קדימה. איך אפשר לפתור את המשבר הזה, אם בכלל אפשר לפתור אותו, ומתי להערכתך נוכל לייצר פה איזושהי שגרה יותר הגיונית?
אני חושב שצפויים לנו עוד לפחות שנה של הנמלים החדשים עדיין לא עובדים בתפוקה מלאה. יש עדיין סכסוכי עבודה בין הוועדים לבין הנהלות הנמל, חסר כוח עבודה בנמלים, והנמלים הקודמים שדורשים הרבה כוח עבודה. אני חושב שהנמל באשדוד, אני לא בטוח ב-100%, הוא פחות טכנולוגי מהנמל בחיפה, אבל הבעיות האלה תיפטרנה. אני רואה אבל לפחות שנה של פקקים, של עיכובים, של מחירים גבוהים, ואז לדעתי העניינים יחזרו לשגרה.
כן, אבל יש איזו הרגשה שאולי באמת כבר הכלכלה העולמית ושרשרות ההספקה העולמית לאט לאט מתרגלות למצב החדש, באמת יש שיפט, מעבר לסוג חדש של מוצרים ושירותים, כך שיכול להיות שגם אם יהיה גל נוסף, הוא יהיה פחות זעזוע חיצוני כמו הגלים הקודמים.
ללא ספק, אני חושב שגם חברות הספנות, גם כל המכסים בעולם, הסוכנים למיניהם עוברים לסחר אלקטרוני הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר יעיל, ואני מאמין שהעולם למד לחיות עם כל הנושא הזה, וכשתגענה האוניות החדשות וייצור המחלות יגבר, הפקקים האלה יתמעטו ויעלמו, וגם המחיר של ההובלה.
כמה זמן לוקח לבנות אונייה היום?
תראה, אוניות מחולה הן אוניות off the shelf, הן לא מסובכות לבנייה. קופסה גדולה מאוד שמחולקת לכל מיני תאים, מכאן שנכנסות המחולות. דרך אגב, רק לפני 3 ימים פרצה שריפה באחת מאוניות צים מול חופי קנדה.
למה פרצה שם שריפה לדעתך? לדעתך זה טעות תפעולית? מה קרה שם בדיוק?
אוניות מחולה גדלו מאוד בשנים האחרונות, וכמות המחולות שמובילים על הסיפון גדלה מאוד. זאת אומרת, הגובה של המחולות ששמים על הסיפון יכול להגיע ל10 מחולות. הקשירות יכולות להגיע ל4 גובה עמותות פלדה. היתר מוחזק על ידי פינות מחזיקים. אם האונייה נכנסת לטלטול חזק, מה שקרה גם בצים קינגסטון, הקשירות קורסות, המחולות האלה נופלות אחת על השנייה, היו שם כימיקלים מאוד מסוכנים. אם זה היה קורה בלב ים ולא קרב לחופי קנדה, שיש לה משמר חופים מצויד היטב, זה יכול היה להיגמר הרבה יותר גרוע.
וזה נראה לך משהו שהייתה הערכות שגויה של המפעילים, או שזה פשוט דברים כאלה קורים?
לא, דברים כאלה קורים. הובלה של מחולה שמכילה חומרים מסוכנים יותר יקר מאשר להוביל מחולה עם חומר אינרטי, אז אינטרס של חברות ספנות לקחת כמה שיותר. הקוקטייל שנוסע באוניות מחולה של סוגי חומרים מסוכנים הוא לפעמים מטורף. אם הכל טוב אז הכל טוב, אבל אם קורה משהו,
מנסים אתה יודע, לגנוב עוד כמה מחולות בקצה.
רק לפני פחות משנה מול חופי סרי לנקה קרה בדיוק אותו הדבר. אונייה חדשה לגמרי בת 3 חודשים נשרפה כליל על כל 1,500 מחלותיה, וטבע יחד איתם בים, ועשתה כמובן גם נזק אקולוגי גדול מאוד.
אלכס, אני יודע שזה לא התחום שלך, אבל בכל זאת, כיוון שאתה מתעסק, אז באמת הנטייה של היבואנים ושל הרבה מהספקים היא להגיד שעליות המחירים האחרונות, כולם נובעות מהקוביד וכולם נובעות ממה שקורה בנמלים, אבל יש הרגשה שבהרבה מאוד ענפים ניצלו את הקורונה, בעיקר בענפים ריכוזיים, כדי לעלות מחירים. יש לך איזה הערכה מה קורה כאן?
הערכה האישית שלי היא כמו שלך. אני זוכר טוב מאוד את האמרה המפורשמת של ברון דה רוטשילד, כאשר דם זורם ברחובות, זה הזמן להשקיע. ואכן, אני די משוכנע, למרות שאני לא יכול להוכיח את זה, שהמחירים קפצו בצורה כל כך דרמטית שניצול המצב.
כן, כי עדיין בסופו של דבר, אמנם המחירים של ההובלה הימית עלו פי 3 עד כדי פי 5 בשנה האחרונה, אבל עדיין בהרבה מאוד מוצרים ושירותים, רכיב ההובלה מהווה שיעור די קטן מסך הכל מהמחיר הסופי של המוצר.
נכון, אבל היבואנים אומרים, תשמעו, הובלה, 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 הובלה. אף אחד לא מתייצב ומוכיח מה בעצם האחוז של העלה במחיר של המוצר. ואני חושב שהכלכלנים אולי היום צריכים קצת לצאת ולהסביר לציבור שאולי המרכיב לא מייקר את המוצר פעמיים או פי 3, אלא נגיד ב10%.
אלה גרסון, תודה רבה שבאת לדבר.
אני מודה לכם מאוד, היה לי נעים להכיר אתכם, ויום טוב לכולנו.
תודה רבה, אלכס.
תודה רבה, אלכס.
תודה רבה.
להתראות.
גיא, אני הולכת להיות נחמדה אליך, ולהזכיר לך שהבטחת לדבר על פייסבוק בסוף הפודקאסט, אז שוט.
ברור, זה בגלל זה הזכיר לנו את שדיברנו על השודדים, על שודדי הים, איך אפשר לא לדבר על על המונופולים הדיגיטליים.
אז ככה אתה עם פייסבוק, כל דבר שקורה בעולם מזכיר לך את פייסבוק.
את לא עוקבת, זה לא רק פייסבוק, זה כל המונופולים הדיגיטליים. אנחנו התעסקנו הרבה בפייסבוק, כי קרו הרבה אירועים דרמטיים סביב פייסבוק, כמו שאת מבינה, בקרוב אנחנו נעבור לגוגל, ומשם לאפל, וגם נגיע לאמזון. כן, זה היה די מדהים השבוע, נת, אני לא יודע אם עקבת ועשית השוואה בין הכיסוי של האירועים בפייסבוק, איך הוא היה בעיתונות המערבית, בארצות הברית ובאירופה, לבין מה שהיה בישראל. פרנסיס האוגן, הוויסלבלוארית של פייסבוק, העבירה את כל המסמכים שהיא העבירה לרשות ניירות ערך האמריקאית, למין כזה קונסורציום של 17 עיתונים, ואלפי מסמכים פנימיים מתוך פייסבוק, וכל העיתונות האמריקאית, גם באירופה, אחר כך כמובן עשו לזה פולו-אפים, עסקה יום אחר יום, למשל בוושינגטון פוסט ובוול סטריט ג'ורנל, כל בוקר כותרות ראשיות על כל מיני פרשיות חמורות בפייסבוק. אחת הפרשיות, דיברנו הרבה, ואנחנו כותבים הרבה על כל המחדלים והמניפולציות של פייסבוק. אחד הדברים המזעזעים ביותר שפורסמו השבוע, הוא שפייסבוק הרי יודעת שהאלגוריתם שלה מפיץ שנאה ורעל וחוסר יציבות פוליטית בכל העולם. היא יודעת את זה כבר הרבה שנים. ואחד הדברים המדהימים הוא שפייסבוק החליטה ש87% מהמשאבים שהיא שמה כדי למנוע את השפשטות הרעל, כלומר את האנשים שעושים את המודרציה של התכנים, שמורידים את התכנים, הבינה המלאכותית שמנסה להתמודד עם הדבר הזה ולא מצליחה, בכל אופן 87% מהמשאבים היא שמה על ארצות הברית. מסיבה מאוד פשוטה, שהם ידעו שאשר הרעל והסקנדלים קורים בארצות הברית ובמדינות מערביות אחרות, יש לזה תשומת לב רבה וזה עשוי להוביל לרגולציה. ולעומת זאת היא נתנה במדינות מתפתחות במזרח, או במדינות כמו הודו ומדינות קטנות יותר בעיקר, היא לא התמודדה שם עם הרעל והמיסאינפורמציה וההסתה שהתפשטו במהירות ברשתות, וזה היה דבר מתוכנן. פשוט פייסבוק התפשטה בכל העולם במשך עשור האחרון, גייסה מאות מיליוני משתמשים ביודעה שאין לה שום יכולת להתמודד עם כמויות המיסאינפורמציה, הרעל והסתנה, בעיקר במדינות הקטנות והחלשות יותר, מדינות שממילא יש להם דמוקרטיות חלשות, וזה כמובן משיקולים פוליטיים וכלכליים של פייסבוק. בכל אופן, כדי לחזור למה שאמרנו בהתחלה, בעוד שבכל העולם הסיפור הזה הוא כותרות ראשיות בכל העיתונים בשבוע האחרון, הכיסוי בישראל של העיתונות הישראלית הוא מזעזע. חלק מהעיתונים בכלל לא דיווחו על זה, זה נדחף אי שם ידיעות קטנות לסוף העיתונים ולמהדורות הדיגיטליות, וכמובן לא מגיע בכלל לרשתות לטלוויזיה. כל התשומת לב בישראל לסקנדל הנוראי הזה ולנזקים האדירים של המונופולים הדיגיטליים הוא בתחתית סדר היום הישראלי, וזה אגב מתחבר לנושא אחר לחלוטין שבדבר נדבר עליו בהמשך, זה גם איך העיתונות בישראל מטפלת במשבר האקלים, בשינוי האקלים, ואיך הממשלה מטפלת בו בשינוי האקלים בהשוואה לכל העולם. וראינו את דוח המבקר, דוח מבקר המדינה השבוע. העיתונות במערב עוסקת נונסטופ בשינוי האקלים, אצלנו זה עדיין תמיד עוסקים בזה בצורה אנקדוטלית ולא בצורה שצריך לעסוק בזה, שזה אולי האיום הגדול ביותר שאנחנו צריכים לעסוק בו יום יום, שעה שעה.
זה נכון שבישראל הרבה פחות מדי מתייחסים לזה, וספק שאנחנו צריכים להתייחס לזה בטח בפודקאסט שלנו הרבה יותר.
עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאלכס גרסון שהגיע אלינו כל הדרך מחיפה לתל אביב לאולפננו. תודה לך ענת, תודה לדן ברומר שהעורך שלנו, ולאמיר פקטור המפיק, ולהתראות בשבוע הבא.